הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הצ'יפסר. הדרך להגשמת המטרות שלכם מתחילה כאן, בהגשת ערן שומרון.
שלום לכולם, אני ערן שומרון מהמכון הישראלי לניהול מעשי, חברה שמסייעת לבעלי עסקים להקים ולנהל עסק שעובד איתם ובלעדיהם, ובאמצעות זה להגיע להצלחה פיננסית וניהולית, ותודה רבה שהצטרפתם אליי לפודקאסט הצ'יפסר. למי שלא יודע למה הפודקאסט צ'יפסר, מוזמן לשמוע את הסיפור המלא בפרק הראשון. רק אני אומר שצ'יפסר אחד גרם לקצר במסעדה שהייתה לי, לאובדן של 800 אלף שקלים, ודרך המקום המאוד מאוד נמוך הזה, התחלתי מסע שברכו, למדתי המון המון דברים על עצמי קודם כל, אבל גם על ניהול עסקים, ולמדתי שאין אדם, אין אדם שאין לו נקודה, אין לו צ'יפסר כזה בחייו, והאירוע הזה יכול לקחת אותך למצב של ערס של חיים שלמים, ומצד שני להיות נקודת מפנה להצלחה עצומה. והיום אני מארח חבר יקר, זיו גרומן, עורך דין זיו גרומן, מה שלומך זיו?
בסדר גמור, תודה. תודה שאני פה.
איך זה להתארח?
אני רגיל להיות בצד השני, אתה יודע.
שמארח, בפודקאסט שלך.
דווקא מגניף, יותר כיף.
יפה.
כל הלחץ עליך, הכי כיף לי.
לחץ. אנחנו לא לחוצים אף פעם, אנחנו דרוכים.
חכה, חכה.
אוקיי. למי שלא מכיר, תספר קצת עליך, על המשרד שלך.
קודם כל, אני אבא לשלושה, נשוי, טריאטלט, איש ברזל.
טריאטלט לשעבר.
איש ברזל, מרתוניסט, זאת אומרת, אני חובב ספורט גם, כידוע לך, משם אנחנו מכירים. ובין היתר, בהבנותיי, אני גם בעלים של פירמה שנקראת גורמן ושוט.
כמה עובדים היום?
היום כבר כ-20, ואנחנו, היד עוד נטויה, אני בגיוס של עוד 3-4 עורכי דין. פירמה שהעיקר הפעילות שלה זה בתחום הנדלן. דגש מגורים, ואם אני צריך לרדת עוד יותר רזולוציה, זה התחדשות עירונית. המשרד מלווה גם יזמים וגם בעלי דירות.
כמה שנים כבר?
קמתי את המשרד ב-2007, אז ככה שאנחנו כבר בשנה...
עוד 20 שנה?
כן, 18 שנים כבר. מדי מהחלוצים בתחום.
למה עורך דין, למה נדלן?
למה עורך דין זה הצ'יפסר שלי, אגב. אוקיי. שתדע, אם כבר אנחנו מדברים על צ'יפסר.
אז נדבר על הצ'יפסר שלך.
אז אצלי הצ'יפסר זה, קוראים לו בין לדן. אני אקח אתכם אחורה ל-2001.
אסון התאומים?
אסון התאומים. אני עבדתי בארצות הברית, וכבר היה לי פעילות ענפה של עגלות, אתם זוכרים את כל אלה שעבדו בעגלות, אז אני היה לי כבר עסק כזה.
מכרת מוצרים של ים המלח?
גם ים המלח, גם צעצועים, קראו לי זיו הקוסם שם. הייתי עושה מחירות לאסקימוסים, והאמת שרציתי להתחיל ללמוד שם בכלל מנהל עסקים, והתחלתי לבדוק, אני זוכר שבדקנו ב-SDSU, זה San Diego University, ורציתי ללמוד אינטרנשיונל ביזנס, בכלל הלכתי לתחום של עסקים, עסקים תמיד עניין אותי. ואז בא בין לדן ושינה לנו את כל התוכניות, ובעצם ארצות הברית, אני לא יודע אם אתם יודעים, אחרי 9-11 הם כאילו לא הסכימו לקבל יותר סטודנטים זרים. אמריקאים זה מה שנקרא...
סגרו את השערים.
סגרו את השערים לחלוטין בנקודה אחת, בהפכה אחת, וזה בעצם חייב אותי לחפש את עצמי. ואז אמא שלי עוד הייתה בחיים, יש לי זיכרונה לברכה, ומנטורית שלי, וחיפשתי משהו, ואז היא אמרה לי משהו חכם, היא אמרה לי, תשמע, יש לך ראש קרימינלי, אז או שאתה תהיה פושע, או שתהיה עורך דין, עדיף תהיה בצד הטוב. אז לך תהיה עורך דין, תלמד. וככה הגעתי לזה.
ואז אתה עוזב הכל?
עזבנו הכל, זה היה בנובמבר, זה דווקא היה לפני הפיק של הקריסמס, ועזבנו הכל, ודבר ראשון, אני מבין מה אני צריך לעשות כדי להתקבל ללימודי משפטים.
ובא ולומד, איפה למדת?
למדתי במכללה למינהל.
ולמה נדלן?
נדלן זה בשלב כבר יותר מאוחר, כי אני חושב שהנדלן זה הפעילות שהכי קרובה לפעילות עסקית שהיא גם משפטית. זאת אומרת, כשאתה מייצג חברות יזמיות, אתה, הערך המוסף שלי בין היתר, זה הראייה...
והעסקית.
העסקית והאנליטית שלי, של, אתה לא רק עורך דין שעושה עסקאות.
גם התכנות הכלכלית, כמה הכל, כסף
כל,
לעשות.
הכל, וגם טקטיקה. זאת אומרת, אולי מתי להיכנס, מתי לא, אתה יודע.
אז הצ'יפסר זה האירוע של בין לדן.
זה הצ'יפסר שלי.
ואיך השנים הראשונות של בכל זאת להקים עסק בתחום שבו אתה לא רואה את הכסף
מאוד
כאן
קשה.
ומיד?
מאוד קשה.
מה זה אומר קשה?
אני רוצה להגיד לך שמקמתי את העסק ב-2007, מי שלא מכיר, אני רק ננסה להכניס אותו רגע לנעליים, מי שמתעסק בעריכת דין בתחום הנדלן, בעיקר אם הוא מייצג יזמים, הוא מבין שהוא משקיע הרבה מאוד זמן והרבה מאוד משאבים, כאשר התשלום תכלס מגיע...
אחרי הרבה שנים.
הרבה מאוד שנים. תחשבו שאם אני מלווה יזם שעושה פרויקט, אז העסקה של רכישת הקרקע, ואחר כך הליווי של התכנון והרישוי, ורק אחר כך על מימון, ורק אחר כך בסוף 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 מתחיל למכור דירות. רק אז אני רואה כסף. ומה שקרה זה שאני במהלך השבע, שמונה שנים הראשונות, הייתי בגידול של בערך ממוצע של 80% לשנה, מבחינת היקף לקוחות והיקף עסקאות, אבל מבחינת תזרים, הייתי על הפנים.
אז איך מסתדרים שבע שנים?
אמונה. ולא באתי בית עם כסף.
אבל אמונה לא הולכים לבנק.
אז אבל אתה צריך לדעת לשכנע, ולגרום גם לאנשים בבנק להאמין. אז אני הייתי פתוח בהלוואות עם ארבעה בנקים. הסיפור שאגב הוא סיפור אמיתי, זה הסיפור שהסברתי להם. הסברתי להם את התופעה של איך זה עובד. הראיתי להם הסכמי שכר טרחה, הראיתי להם את היקף הפעילות, הראיתי להם את זה שזה גדל, וביקשתי להם להאמין בחזרה.
והאמינו.
האמינו.
ומתי מגיע הרגע של השינוי, של הקפיצה המשמעותית בעסק?
אני חושב שברגע ש... אתה יודע, תמיד יש איזשהו פרויקט, כמה פרויקטים גדולים, שפתאום קורמים אור וגדים ויוצאים, וזה נותן לך איזושהי רווחה מסוימת, ומאפשר לך להחזיר את כל ההלוואות. אני חושב שאתה היית שותף לרגע כזה שאני קיבלתי את ההודעה שהיינו ביחד באוסטריה, אם אתה זוכר. נכון. לפני תחרות חצי איש ברזל, ואני קיבלתי הודעה.
אפשר שתף?
אפשר שתף חופשי, שתף חלקית.
חלקית, שתף חלקית. אבל אנחנו היינו בחצי איש ברזל באוסטריה, בטורמר, והגענו, ואז הוא קיבל טלפון.
היינו בבריכה.
הגענו לבריכה בדיוק. ואז הוא קיבל טלפון ש...
שאתה בא של פרויקט שאני מלווה מ-2008,
זה היה ב-2016.
זה 2016, שמונה שנים לפני. אתה באושרה, זאת אומרת, סוף סוף יש ודאות. אגב, זה גם לא אומר שום דבר על תזרים. זה רק אומר, ודאות, יש פרויקט.
יש פרויקט. ואז הייתה צעקה, יש! וויסקי לכולם עליי.
אני מזמין את כולם לוויסקי. שילמתי על זה ביוקר דיוקר, ואנחנו לא נגיד לכם כמה.
שילם כמה מאות יורו אחרי זה, אבל בסדר, זה...
באהבה.
ושם זה אחד, זה הרגע של...
זה אחד מהם, אתה יודע, יש כמה כאלה, יש כמה פרויקטים שפתאום, אתה יודע איך זה...
הבאת לי עכשיו, בהרבה מאוד עסקים, השנים הראשונות הן מאוד יבשות, קשות מאוד.
נכון.
ופה יש את העניין של כמה אני מאמין בעצמי.
חד משמעי.
רובנו משקרים לעצמנו, כאילו מספרים כלפי חוץ, אבל עמוק עמוק בפנים יש לנו את הדיסוננס הזה, האם באמת זה יעבוד או לא יעבוד, כי אין ערובה לכלום.
לא היה לי ספק שזה יעבוד.
איך מייצרים את האמונה הזאת?
לא, לא, אני ידעתי את זה, אתה לא האמנתי, אני ידעתי, אירן, אני באמת ידעתי. ידעתי. קודם כל, זה לא הייתה רק של אמונה. אתה מבין שאם אתה גדל בכיף פעילות של 80% בשנה, אז גם אם לא כל הפרויקטים ייצאו, יש לך עדיין מספיק בשר, שגם אם ייצאו 50% מהם, אתה במקום בסדר. אז האמנתי אמונה שלמה שמה שאנחנו עושים אנחנו בדרך הנכונה, ואתה יודע איך זה, בעולם של הנדלן, אז יש לך את הדרך. אז אתה יודע שאם אתה באושרה, ועכשיו אתה בהגשת בקשה להיתר, אז אתה רואה את ההתקדמות.
סטפ בי סטפ, אתה יודע, אתה יודע כיוון, אתה מפה.
נכון, עכשיו, זה לא שלא היו מכות, היו מכות.
איזה מכות, למשל?
מיליון מכות.
למשל, משהו משמעותי שאתה זוכר והשפיע.
אין ספור, אין לנו מספיק זמן להגיד לך כמה מכות, אבל תחשבו שכשאתה מתעסק בעולם של נדלן, אתה קשור, אני כעורך דין, כל ההכנסות שלי, תבינו איזה קושי רגע, אני רוצה, אני לא יודע איזה בעלי עסקים אתה מבלן, אני מתאר לעצמי שיש לך קשת מגוון רחב, תחשבו שכל ההכנסות שלי תלויות תמיד בצדי ג' זאת אומרת, אני מתקשר ומייצר גם חברה יזמית, אני צריך שיקרו, אחד, שהיא תצליח להתקשר עם הדיירים, בסדר? ואז,
אחד.
מה שתיקח את האמון, שהעסקה תהיה לה כלכלית.
שתיים.
שבדרך, מבחינה רגולציה, הוועדה המקומית והוועדה המחורית, לא תתהפך גם. כשאני דיברתי על המקרה של גבעת שמואל, אותו פרויקט שדיברנו באוסטריה, היה לי כבר גו מהעירייה, ואז היו בחירות, התחלף ראש העיר, הוא החזיר אותנו הכל מההתחלה. אז תבינו רגע מה אנחנו מתמודדים, חוסר הוודאות בעולם שלי, זה...
אז עזוב, מגיע ראש עיר חדש שלא ידע את יוסף, משנה את כל כללי המשחק, אומר מההתחלה.
כן.
איך מרימים יום קשה?
יום קשוח מאוד.
איך מתרוממים באותו יום? בפועל, מה עושים? מה, מתעלמים?
לא, תשמע, אתה יודע... לך ברוך השם יש חמישה ילדים, תודה להם. לא הלכו, עברו מזחילה להליכה ברגע אחד, נכון?
נכון.
נופלים. חלק מהתהליך, זה גם לדעת ליפול, אבל לדעת, לא פחות חשוב, לדעת לקום. אז אתה מתבאס, מה שנקרא, אתה יוצא לריצה או יוצא לאיזו רכיבה ארוכה כדי לסדר את המחשבות, לפחות במקרה שלי, ואז אתה מנסה להבין איך אני יכול להביא לתוצאה, מה צריך לקרות כדי שאני אדע להעביר את זה, למרות הדבר הזה, איך, מה טוב יכול לצאת גם לרשות המקומית. במקרה הזה, אגב, הסברתי לרשות המקומית.
שיש לה אינטרס.
ברור, יש לה צד. יש לי סיפורים מדהימים עם רשויות ורגולציה. אתה מרשה לי את הדקה?
ברור.
אספר לך סיפור מאוד יפה. ב-2011 הגיעו אליי בעלי דירות, אני לא אגיד על זה, כי אני הולך לדבר על ראשת העיר, אז אני לא רוצה מספיק שדי לחכים הברמיזה, שאני אומר ראשת עיר, אין כזה הרבה, לצערנו.
אל תגיד נתניה.
אז אני לא אגיד נתניה. בעלי דירות בנתניה, ואמרו לי, תשמע, אנחנו מיוצגים כבר על ידי משרד עורכי דין, נתניהתי, כבר הרבה מאוד שנים, יש טאבע שהעירייה עשתה, של פינוי בינוי, ואנחנו רוצים לצאת את הדרך, ואף אחד לא, שום יזם לא רוצה איתנו. למה? לא כלכלי. לכאורה, אם תיתן את זה לעוד 10 עורכי דין, אני מבטיח לך שהכל יגיד לו חבר'ה בהצלחה, תודה, מה אתם רוצים ממני? עכשיו, אני לא יודע, משהו בדפקה אצלי, אמיתי, דפקה, שריטה, אני לא בטוח שאגב היום הייתי באותו עוזר, דפקה, וכנראה שהשולחן לא היה כזה עמוס, אז אתה יכול להרשות לעצמך, לאתגר את עצמך במובן הזה. אמרתי, תביאו את זה, נפרדתם מעורכי דין, העורכי דין כבר התפטרו, כי אין להם מה לעשות. לקחתי את הייצוג ועשיתי פגישה עם עיריית נתניה. ובאו כל המקבלי ההחלטות, לא נגיד שמות, ואני באתי כזה בחור צעיר, עורך דין של 4 שנים, אתה יודע, לא ותיק. ונפגש עם כל המקבלי ההחלטות, ואמרו לי, אוקיי, מה מדובר? ואני מספר להם על המתחם, ואני אומר להם שאני הולך לצאת בקמפיין יחסי ציבור, על הבזבוז משאבי ציבור של עיריית נתניה. אז
מה פתאום, מה קרה, מאיפה אתה מביא את זה?
מי שמכיר קצת הנפשות הפונות, אני קיבלתי צעקות, מבול, שטיפה, ברד. אבל שנייה אחרי שהסימון ירד, היא אומרת, רגע, מה אתה רוצה? אמרתי, תקשיבי, דפקת את השכנים, את הדיירים שלך, את התושבים שלך, למה? פעמיים דפקת אותם. פעם אחת יצאת, לקחת כסף של כספי ציבור, יצר תוכנית שהיא לא כלכלית. מה עשינו בזה? ושתיים, כל מי שרוצה עכשיו למכור דירה במתחם הספציפי הזה, בגלל שיש תוכנית, את אומרת לו, בוא תשלם את הלשבחה, למה השבחתי לך את הנכס, אבל הוא לא יכול לעשות פרויקט. מה זה, לא הגיוני. ירד לה סימן, אמרתי, הבנתי, מה צריך? נתתי לחווה דעת שם, הראיתי לה שאם את התוכנית הזאת שעמדה לפוג גם ככה.
היא משפרת אותה.
היא משפרת אותה בעוד 4 קומות, לא צריך לעשות מזה זה, יש לנו כלכלי. עשתה, הוצאתי מכרז, יזם, היום אנחנו כבר מאכלסים את שלב א',
אז גם למדנו עליה שהיא יודעת לעשות שינוי חשיבתי.
חד משמעית.
שמסבירים לה בשכל, היא מבינה.
נכון.
יפה, יפה מאוד. איזה טעויות עשית בדרך? טעות אחת שאתה אומר...
עשיתי הרבה טעויות.
טעות אחת שאתה אומר, או שיעלתה לך הרבה מאוד כסף, או שאתה אומר, אני היום לא הייתי חוזר עליה.
אתה מדבר ברמה העסקית, נכון?
כן, בוודאי.
ברמה הניהולית. אז אני אגיד לך, אני חושב שבשנים הראשונות של הפירמה, אני חיפשתי עורכי דין שיתאימו לרמת השכר שיכולתי לשלם. אוקיי? זאת אומרת, שאם היה לי, אני מזכיר לך, זה שנים ראשונות, מצוקת הזרימית, זאת אומרת, יש פעילות, אבל קצר בכסף.
כמו הרבה מאוד בעלי עסקים, שהם באים במסגרת התקציב, ואז אומרים, נחפש עובד ב-7,000 שקל.
נכון. ובאותו, אתה יודע איך זה, זה כמו שתרצה לקנות בגדים, אז אתה יודע, תשקיע טיפה יותר, תקבל בגד טיפה יותר איכותי, אני חושב שזה גם נכון בנושא של עובדים.
רק שבניגוד לבגד, שזה הוצאה, כשאתה לוקח עובד, זה בדרך כלל השקעה.
השקעה רצינית מאוד, לפחות במקרה שלי, וככה אני חושב שבשנים הראשונות, הטעות שעשיתי זה שלא השכלתי להבין את מה שהבנתי כבר לפני הרבה מאוד שנים, אבל לא השכלתי להבין שבסוף במשרד עורכי דין, ההון האנושי זה הדבר הכי חשוב. אני חושב שזה נכון לכל עסק, כן? ההון האנושי שמרכיב את העסק, זה מה שמבדיל, מייחד אותנו מאחרים. יש הרבה מאוד עורכי דין. בוא תביני מה אתה אקסטרה, מה אתה ערך מוסף. וכשהבנתי את זה, אז אני חושב שזה טעות שהייתה לי, ואני לשמחתי הבנתי את האירוע ותיקנתי.
אז יותר מעניין העובד ופחות הכסף. הכסף הוא מרכיב
משני. אם העובד הוא עובד טוב,
והעון אנושי
הוא חד משמעית.
יחזיר את עצמו.
חד משמעית.
יפה.
ולא לפחד לקחת את הסיכון הזה. אגב, היום, וזה עוד טיפ, הרבה מאוד, אני שומע הרבה מאוד אנשים, בכלל, עסקים בכלל, בסדר? שאומרים, אני כרגע לא אזכור את השירותים של העובד, אני אחכה
שאני אוכל,
אני אחכה שאנחנו יהיה פוצצים בעבודה, אני חושב הפוך. אני אומר, אם אני אזכור את העובד, אני אהיה חייב לייצר לו עבודה, וזה חייב אותי לייצר לו את העבודה.
זה נקרא לזרוק את התרמיל מעל החומה.
נכון.
ואז אין לך ברירה, אתה צריך לעבור את החומה.
בדיוק.
אין, נכון.
אז זה, אני מאמין גדול בתיאוריה הזו.
שאלה, לכל בעל משרד עורכי דין, יש שני כובעים, יש את הכובע המקצועי, את עורך דין, אתה צריך להיות עורך דין טוב, ויש את הכובע הניהולי, אתה גם מנהל עסק בסוף, אתה מנהל אנשים, תקציב, בלה בלה בלה. אם הייתי שואל אותך מה הכוח הטבעי שלך, מה הדבר שבו אתה טוב כמנהל, מה הוא היה? איפה זה גם בא לידי ביטוי?
אני בן אדם של אנשים. אז אני חושב שהכוח שלי הוא בלהבין מה מניע אנשים, לדעתי. אתה יודע מה, אנחנו נדבר באותה שפה. טוני רובינס אתה מכיר ואתה מעריך, נכון? אז טוני רובינס יש לו הרצאה, אחת ההרצאות שלו זה שהוא מדבר על הצרכים. נכון? ששת הצרכים ושלכל אחד יש צורך דומיננטי. יש דברים מסוימים שאני לא מתחבר לקוצ'רים כאלה ואחרים, אבל יש הרבה מאוד דברים טובים שאפשר לקחת. ואחד הדברים, אני חושב, הכי טובים שאני לקחתי לפחות מטוני רובינס, זה הנושא הזה של הבנת הצרכים אצל האחר. אגב, זה לא רק במישור העסקי. זה יכול במישור הזוגי, חברי, ספורטיבי, כל דבר. ולהבין מה הצרכים שלי, מה מניע אותי, מה ה-DNA, ואז אני גם מנסה להבין, וזה אני חושב אם אתה שואל אותי הכוח שלי, אני אחרי 5 דקות שיחה עם בן אדם יודע להבין מה מניע אותו.
אז איך נראה רעיון עבודה אצלך?
פגישה.
פגישה.
חד משמעית. הדבר הראשון שאני אומר למי שמגיע לרעיון עבודה, ואגב, אני בימים אלה כל הזמן מראיין, אז אני חושב שיכלו לאשר את מה שאני אומר לך, אני נגד רעיונות. אני בעד פגישות. כי מה שקורה שבן אדם מגיע לך לרעיון עבודה,
הוא דרוך.
הוא דרוך, הוא בלחץ, והוא הרבה פעמים משמיע לך את מה שהוא חושב שאתה רוצה לשמוע. שזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. בסדר? כי בסוף, בעבודה, מקום עבודה שאתה לא רוצה להחליף כל יומיים, חשוב תיאום הציפיות, להבין מי, אגב, גם לך כעובד, מי הצד השני, איך זה, מה הדברים החשובים לי במקום עבודה, ואיך הוא מייצר לי את זה. ברגע שאני, הדבר ראשון שאני אומר להם, חבר'ה, דבר ראשון, אנחנו לא ברעיון. אנחנו בפגישה. וה-20 דקות הראשונות של הרעיון, או של אותה פגישה, בכלל לא מוקדשות לשום דבר מקצועי. אני לא שואל שום שאלה מקצועית. רק שאלות אישיות כדי להבין מה מניע את הבן אדם, ומעניין אותי מה סל הצרכים שלו, איפה הוא זה, ולראות אם ה-DNA שלו מתאים לי. עכשיו, אם כן, אני מתקדם לפן המקצועי ומתחיל לשאול שאלות שמה. אם לא, אני עוצר את האירוע.
כמה אנשים עוברים את השלב הזה?
אל תשכח שאצלי מגיעים אחרי הסינון הראשוני של קורות חיים שלא אני עושה, ואחרי רעיון ראשון שמי שעושה זה בדרך כלל שותף או שותפה, ורק אחר כך הוא מגיע. אז כבר, אני חושב שזה שפה ואיזשהו זה שכבר כולם מבינים ומכירים, לפחות ניסיתי.
עבר סינון ראשוני.
עבר סינון ראשוני ושני, אז בערך 50%. פחות או יותר, 50-60%. מתקדמים לשאלה המקצועית, מה שנקרא, כן?
ושמה?
שמה שתלוי מידת ההתאמה ומידת הצרכים שלי.
אתה בוחר מהר או לאט? אני זאת אומרת, לפי מה שאתה תיארת, אתה מקבל החלטות מאוד מאוד מהר
בקליטה. אני משתדל לקבל, תראה, אני מאמין שמנהל טוב צריך לעשות שני דברים. אחד, לא לפחד לדעת לקבל החלטה, ובית, לא לטעות קודם כל מה היה קורה אם הייתי מקבל אחרת, אני חושב שזה טעות. בסדר, חלק גם החלטה, הכל בסדר, תתקדם. אני משתדל, אבל עם זאת, שההחלטה תהיה החלטה מושכלת. זאת אומרת, אם אני צריך עכשיו לאייש תפקיד של עורך דין, אני בהכרח אוודא שיהיה לי לפחות בחירה מתוך 2 או 3, כדי שלפחות גם ברמה שלי אני ארגיש שלא אולצתי לקחת אותו, אלא שבחרתי.
אני לא אקח כי יש לי חור ואני חייב לסגור את החור הזה.
כי בחרתי.
בוודאי.
האלמנט של הבחירה, יש לו משמעות פסיכולוגית אדירה, גם עבורי כמנהל.
חרבות ברזל, איפה זה פוגש את העסק ואיך זה משפיע? קודם כל, צווי 8 עם חלק מהחלק.
מכה קשה מאוד. מכה קשה מאוד מאוד. קודם כל, כל מי שמתעסק ב... אני חושב שכל המדינה, זה לא... זה תפס את כולנו. אבל מי שמכיר קצת את עולם הנדלן, מבין שהוא חווה פגיעה אנושה. אבל זה התחיל עוד לפני חרבות ברזל. קודם כל, אני מזכיר לכם את כל המהפכה המשפטית, העלייה של הריבית כתוצאה מכך, וברגע שהריבית היא גבוהה, אז המשכנתה שאנשים לוקחים היא מאוד מאוד גבוהה, ואז אתה אוטומטית מבריח את כל המשקיעים, כי ההשקעה זה כבר לא, זה לא אופק משתלם, לכאורה. זה אחד. חרבות ברזל פגש אותנו ב3 מישורים. אחד, אין פועלים. פועלים פלסטינים לא קיימים, אז גם אתה רוצה לעלות לקרקע, אתה כבר...
אין לך מי שיעבוד.
אין לך מי שיעבוד. אתה יודע, זה בעיה ראשונה מהותית, שרק תחשוב רגע בנעליים שלי, זה לא רק שאני אפילו לא פוגש כסף, אלא גם זה מצריך לי עוד עבודה. כי אני עכשיו צריך לדעת איך אני פותר את האירוע הזה ומשווק את זה מול הצדדים השניים שאנחנו עובדים איתם. אז זה פעם ראשונה. פעם שנייה, זה המחיר הדירות. הייתה עצירה מוחלטת, הקפאה טוטלית של עסקאות. אני רוצה להגיד לך שבחודש אוקטובר, היה לנו סדר גודל של 30 בקשות רכישה על הקנה, במשאים ומתנים. ובמהלך אוקטובר, נובמבר, לא נמכר אפילו לא דירה אחת. חלקה מאוד מינורי, בדצמבר אולי ישלים את העסקה. אבל תחשוב איזה...
אנשים לקחו, שמו ברקס.
שמו ברקס, אמרו, חבר'ה, אני, רגע, אני לא יודע איפה האירוע, הדבר ראשון רוצה שהכסף אצלי, אתה יודע, זה... יש בזה איזשהו, אתה יודע, זה... יש בזה היגיון מסוים. אבל אני חושב שהכלכלה צריכה להימשך, אנחנו, זה חלק מהתפקיד של כולנו, זה לדאוג איך אנחנו מניעים את הכלכלה, אז הרי זה מה שייתן את אורך הרוח לצהל להמשיך ללחם.
נכון.
אז כן, זה משבר, אין פה זה.
ומתחילים לראות התאוששות?
כן, יש, אני חושב שהחל מסוף דצמבר ותחילת השנה, יש התאוששות, שוב, זה לא מה שהיה מי שבעולם הנדלן, זה לא 2022.
אבל התרגלנו למלחמה.
אבל אני חושב שכבר השוק התרגל והסתגל למלחמה הזו, אל תשכח שגם שחררו, היינו 28 חטיבות בפנים, עכשיו אתה 5 חטיבות, שחררו הרבה מאוד חיילי מילואים, היה פקק. הפקק הזה הוא קיים בכל המקומות. תחשוב, גם ב... תחשוב שאני מנווה פרויקטים, אז יש לך פרויקט בשלב המסע ומתן, אז אם העורדין של הצד השני במילואים, בום, ניצר. אתה בשלב התכנון והרישוי, האדריכה, לצוות, בום, רוצה...
מה אתה כן לוקח אבל מהמלחמה? מה אתה לוקח אליך כמנהל, כבעל עסק?
אני חושב, אני אגיד לך, זה דומה מאוד לשלב הקורונה. אם אתה זוכר, אני בגישה בחיים שכל משבר, וזה משבר, הוא סוג של הזדמנות. ויש פה הזדמנות. ההזדמנות היא, קודם כל, אתה יודע, וזה מה שאני פחות עשיתי, ברגע שהיה פה את האירוע של אוקטובר, נובמבר, והיה לנו רגע ברייק של עסקאות, אז אתה רגע צולל עוד פעם, אתה יכול לרשות את עצמך לפחות לעשות איזשהו בדק בית פנימי, תכנס לכל הטבלות שלך, תכנס לכל זה, אני אוטומטית את התקציב של 2024 שיניתי, מההתחלה ועד הסוף. ולקחתי...
עשית התאמות.
מה זה התאמות? לקחתי כאילו עיכוב של חצי שנה תזרימית, בכל אחת מהעסקאות, כי לך תדע מה יהיה, ועכשיו אני רוצה לדעת שאני חצי שנה יודע לשלם מזכורות, ואני יודע
שכל. מה המשמעות של זה? גם לדבר עם הבנקים, שותפים שלך, אין מה לעשות.
הכל צריך, צריך לנהל את האירוע הזה. לדבר עם עובדים, זה אחד. שתיים, גיוס. אני חושב שהרבה מאוד משרדים, אתה יודע, בסוף אתה צריך לדעת איך להתנהל באוקיינוס אדום, בסדר? הרבה מאוד מעסיקים הוציאו לחלטים ופיתרו, ומה שנקרא קיצצו מהחשש.
נכון.
אני רואה זה כהזדמנות.
נכון.
אז אני סוגר עורכי דין שאני...
שהם טובים.
שהם מצוינים. ושפתאום מרגישים חוסר ודאות במקום שבו נמצאים, כי פתאום רגע האדמה זזה, אני יודע לאסוף. אז אני רואה בזה כהזדמנות. מבחינתי זה מצוין.
למצוא כוח אדם מצוין.
נכון.
מעולה. אז א', המון תודה. אני אגיד לך מה אני לקחתי מהשיחה שלנו. לקחתי שלושה דברים שהם בעיניי סופר מהותיים. דבר ראשון, הנושא של ההתחלה של הקמת עסק, נושא של האמונה. הרבה מאוד בעלי עסקים לא מאמינים בעצמם, ושם זה הטעות הראשונה. אתה מקים עסק, אתה צריך לקחת בחשבון שבשנים הראשונות לא יהיה לך כסף, ואתה צריך להיערך לזה כמובן, זה דבר ראשון, ברמה השכלית. אבל אתה גם צריך להאמין בצורה מוחלטת, בזה שאתה מבין לאן אתה הולך, ושיש לך דרך ברורה, ושאתה תשיג את התוצאות.
צריך לשאול את השאלה למה הוא רוצה את זה. הרבה פעמים אני נפגש עם הרבה מאוד אנשים שרוצים להיות עצמאי, כדי להרגיש שהם משוחררים. שלא יגידו למה לעשות.
עובדים, זה ציידים, זה לעבוד הרבה יותר קשה.
אני לא רוצה להגיד, אבל זה מטרה שלא תחזיק מעמד.
נכון.
אתה מבין? אז ברור לי שהוא יאבד אמון בדרך, כי הוא יעבוד הרבה יותר קשה. אנשים שרוצים להיות עצמאים, צריכים להבין למה. מה, ואם הלמה מספיק חזק, אז הם יאמינו, אני מתאר לעצמי.
נכון, מה הלמה שלהם? אז צריכים לבוא עם אמונה מאוד מאוד חזקה. הדבר השני, דיברת על הנושא של גיוס של עובדים. התפיסה שלי אומרת שאנחנו מגייסים לאט, דיברת על הסינון, ומפטרים מהר. זאת אומרת, זה דבר ראשון. אנחנו רואים הרבה מאוד בעלי עסקים שמקבלים החלטות לגייס מישהו, כי יש להם מילוץ, הם צריכים לסגור את החור, בוא נביא מישהו, העיקר לסגור אותו, ודיברת על זה שאתה לא מתפשר, אתה רוצה שיהיו לך שניים, שלושה מועמדים. אני מאוד מאוד אהבתי את הנושא שהפגישה הראשונה היא לא ראיון, היא פגישה, כי בסופו של דבר, אני קורא לזה, אתה מחפש בן זוג, כי בסופו של דבר אתה נמצא עם אותו עובד יותר מאשר שאתה נמצא עם אשתך. וזה מישהו שאתה רוצה ללכת איתו אחרי זה, לשתות איתו בירה, ולסמוך עליו, ולדעת שאתם עושים דרך משותפת. ולכן זה לא פחות חשוב, ודרך אגב, ניסיון ומקצועיות תמיד אפשר לשפר.
נכון.
אופי קשה מאוד.
זה לא שיהיה.
או בלתי אפשרי.
אגב, אם אתה מרשה לתת פה את הבנקודה הזאת, את הטיפ, אני בגישה להיות מוביל ולא מובל. זאת אומרת, אם אתה כבעל עסק מחכה שאתה בלחץ להשיג עובד, ולא... אז אתה מובל.
נכון.
אני מעדיף שקודם כל, דווקא שאתה ברגוע, ודווקא שאתה לא בלחץ, זה הזמן לעשות את הרעיונות, למצוא כמו שצריך,
ואז תעבוד תעצר בחשוב לא תעבודה. ולא בדחוף.
בדיוק.
כי שאנשים מחכים לרגע אחרון, הם בדחוף ובחשוב. אז
בדיוק.
והדבר האחרון, הטיפ האחרון שאני לוקח מפה, זה כשיש משבר, לשאול, אוקיי, מה מעולה בסיטואציה עכשיו, והרבה פעמים זה נושא של בדק בית, לבדוק האם אני נמצא בלוקיישנים שאני רוצה, האם המוצרים שלי מספיק טובים, אולי אני צריך לשפר אותם, אולי אני צריך להחליף צוות העובדים שלי, אולי אני צריך לשנות את השיווק שלי. יש מספיק דברים בכל עסק, לא משנה כמה הוא טוב, יש מספיק דברים לתקן תמיד. אז זה יופי של הזדמנות שיש לך ירידה בעומסים וטיפה יותר פניות בראש, במקום להיות בלחץ ובסטרס, להזיז את החשיבה לאיך אני יכול להשתפר. תודה רבה זיו.
באהבה, תודה.
היה לי כיף מאוד, ותודה רבה לכם, ונתראה בפרק הבא שלנו. יום טוב, בשורות טובות, תתראות.
צ'יפסר. הדרך להגשמת המטרות שלכם מתחילה כאן, בהגשת ערן שומרון. 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.